שמישהו ישמע אותי, לצלצל אותי. הבאתי דרך המלך, שאני מתייסף פה.
יש פה כמה משלים. לא כולם באותו מאמר, אבל יש פה כמה משלים שיכולים לעזור לנו לפעמים להבין את הטעויות שלנו, ולפעמים פשוט להבין מה זה ראש השנה, מה זה תקיעת שופר וכל זה. הוא לא מפרש את כל ראש השנה, אבל תקיעת שופר יש לו כמה משלים. לפני זה הוא מדבר על אנשים שיש להם אכזבות בעבודת השם. לא הולך להם. והם מחפשים להיות אחרת, והם נשארים איפה שהם. קורה? מוכר. ויש על זה, יש משל אחד קצר, ואחרי זה נראית כמה משלים על תקיעת שופר. קודם המשל הזה, שהוא לא שייך לראש השנה, הוא שייך לערב ראש השנה. הוא כותב כך, משל למלך, שצריך לשלוח שליח למערת פריצים, גנבים ושיקורים. אין אמת. זה נכון שמי שהולך לשם מעצמו ולא שליחות המלך, איש גרוע הוא. מי הולך להתחבר עם גנבים ושיקורים? אבל מי שמצר לה על זה שמורך להימצא שם, יש אחד כזה שהוא לא חיפש את החברה הזאת. כואב לו. ורק משום שכבודו של מלך נמצא שם, המלך שלח אותו, ועובד את עבודת המלך שם בתמימות ולב שלם, הן אמת שמוחים גדולים אינם עולים במערת הגנבים והשיקורים, לא נובעים שם מוחים גדולים, אין שם נביאת המוחים, לא מתגלים שם עניינים גבוהים, לא בשכל ולא בלב, שום דבר, אבל אם עבודתו שלימה, שמוסר עצמו למקום הזה לשם המלך, מה גדולה עבודתו, עד שלפעמים אפשר עוד יותר גדולה מעבודת השרים היושבים בהחלט תואר, רואה פני המלך. במילים אחרות, מה שהוא רוצה לומר, זה דרך המלך. זה קטע מדרך המלך. מה שהוא רוצה לומר, הוא אומר את זה אחר כך ברחבה יותר, כמו שאין לנו השגה בקדוש ברוך הוא, כך אין לנו השגה גמורה איך הוא רוצה שנעבוד אותו. אנחנו לא יודעים לנחש. הוא מגלגל אותנו למקום שבו אנחנו נמצאים, ושם אנחנו נציגים שלו. אנחנו אמורים להכתיר את הקדוש ברוך הוא על הרובד שבו אנחנו נמצאים. ואם הרובד הזה שבו אנחנו נמצאים הוא רובד נמוך, אנחנו צריכים לעשות את זה בשמחה. כי גם הרובד הגבוה הוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. וגם הרובד הנמוך הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. תלוי מאיזה צד מסתכלים. אם מסתכלים מצד ההשגה, אז הכל רחוק. אם מסתכלים מצד האפשרות לחוש את הנוכחות, אז הכל קרוב. ואפשר לתת איזו דוגמה פשוטה בתפילות שלנו. אנחנו מאוד מאוד רוצים להתפלל על דברים גבוהים. נורא בא לנו שכל התפילות שלנו יהיו על הכלל. כן, יש קטע בישמח ישראל, בתחילת הספר, בחלק השני של הספר, בחלק ויקרא. יש קטע בתחילת הספר, הדפיסו תדפיס, זאת אומרת, הדפיסו קטע שהוא כתב על המחזור שלו, של יום כיפור. בדף הראשון של המחזור של יום כיפור, הוא כתב כמה שורות והדפיסו את זה בתחילת הספר שלו. וכתוב שם שעיקר התפילה צריכה להיות על הכלל, יהודי צריך לעמוד ולומר, ריבונו של עולם, לא אכפת לי מה יהיה איתי, אכפת לי מה יהיה עם הכלל. אז אנחנו כולנו רוצים להתפלל תפילות כאלה. הוא אומר שזה מה שהכי נוגע על הלב, ומזה מתרגשים הכי הרבה, זה בדיוק הפוך כמו שזה אצלם. ממש, אם בן אדם מתפלל על התפילה האישית שלו, זה הרבה יותר מגיע לו. הרבי מאלכסנדר. קראו לו ישראל, קראו לו ירחמיאל יצחק ישראל. הוא היה כמעט אבי השושלת, אחד מהדמורים הראשונים מאלכסנדר, הוא היה אחר הרבה. הוא נפטר 4 שנים לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה. זה כבר היסטוריה. הוא היה, זה מהאסכולה של פשיספה. גורקה, פשיספה. כולנו היינו, כל אחד שרואה את הדף הזה, פשוט מקנא. מי ייתן והיו כל העם השם נביאים? כולם רוצים לי. אצלנו זה הפוך. אם אנחנו, אפילו כשאנחנו קוראים משהו, איזה טקסט שכתוב על הכלל, כל זמן שאנחנו לא מחברים את זה לפרטיות שלנו, זה עובר מעלינו, אנחנו בכלל לא מרגישים. חוץ מכמה יחידי סגולה. אז, אבל האמת היא שזה הכל השגות, רגש, כל העניינים האלה, וזה ודאי שהרבי אלכסנדר היה מלאך, רק היה למעלה ממלאך, ואנחנו אנשים פשוטים. אבל להרגיש את הנוכחות של השם אפשר גם בתפילות הפשוטות. והקדוש ברוך הוא רוצה שנמליך אותו על הדברים הפשוטים. אותו הוא רצה שימליכו אותו על הדברים הגבוהים, ואותנו הוא רוצה שנמליך על הדברים, בשביל זה הוא גלגל אותנו למקום שלנו, ואותו למקום שלו. אם אנחנו נגמור את העבודה במקומות שלנו, אנחנו נגיע למקום שלו. גם הוא צריך המשך. צריך מישהו שיעשה את העבודה מהעולם הזה. ובאמת, היו פעם חסידים, היו אומרים, כל פעם שהיה נפטר מישהו גדול, היו אומרים, חבר'ה, תהיו אתם גדולים, מה זה, מה קרה? אי אפשר להשאיר את העולם הפקר, אז אם מישהו מסתלק, אז אנחנו צריכים להיות גדולים. אבל זה עבודה לאורך הזמן, זה לא נעשה ברגע. מה שכן נעשה ברגע, זה להרגיש את הדו שיח עם השם יתברך. לדעת שכל מה שאנחנו מדברים הוא מקשיב, צריך לזכור כמה דברים בעניין הזה. דברים שלא יצא כל כך לדבר על זה עד היום. קודם כל, כל דבר מה שאנחנו מדברים הוא מקשיב, תצומת לב. למרות שהוא מקשיב לכל העולם בו זמני. אני זוכר שהייתי בחור בישיבה, הגעתי אחרי צבא לישיבה. הייתי שם שבועיים, שלוש, משהו כזה. ניגש אליי המשפיע, הוא היה אז חולה, זה היה היום הראשון שהוא הגיע לישיבה אחרי מחלה ארוכה. ניגש אליי ואומר לי, הפסקת צהריים, תיגש אליי הביתה. אז משהו כזה, או שבאתי אליו לבד, אני לא זוכר. בכל אופן, נפלתי אליו הביתה, הפסקת צהריים, ושאלתי אותו, מה עושים? ככה. אז הוא אמר לי, אספר לך סיפור. אמרתי לבעל שם טוב, היו נכנסים 30 איש ביחד. כפריים, כפריות, אחת הייתה בוכה שהפרה לא נותנת חלב, השני היה בוכה ששם הסוהרה לא מצליחה, הוא לא יכול לעשות בירה, כל אחד סיפר סיפור אחר. והבעל שם טוב היה מקשיב לכולם בו זמנית, ואחר כך הוא היה ענה לכל אחד בדיוק מה שהוא צריך. אז הוא מסתכל עליי, אומרים הבעל שם טוב, אז הרי השם יתברך בטח. אז יש כל כך הרבה מיליונים בני אדם שמדברים אליו. והוא מקשיב לכולם, והוא עונה לכל אחד מה שהוא צריך. אז הוא אומר, אתה רוצה לדעת מה אתה צריך לעשות? אני מבקש ממך שלפני כל תפילה, תחשוב על הסיפור שסיפרתי לך. זהו נתן לי התבוננות לפני התפילה. כן, בטח היה אפשר לחשוב, אני יודע, בא אחד חדש, התחילו להסביר לו, ממלא כל עלמין, מסובב כל עלמין, כל מיני עניינים גבוהים. זה מה שהוא בחר. וזה מאוד אמיתי, כי הבסיס של הכל זה לדעת, כי אתה שומע תפילת כל כך. אנחנו צריכים לחדד לא רק את התחושה שלנו, כשאנחנו נקשיב מה שאנחנו מדברים, אנחנו צריכים לזכור תמיד שהוא מקשיב. ובקשר לזה צריך לזכור שני דברים. קודם כל, שכשהמילים מגיעים אליו, הם תמיד משמעותיים. זה כמו שילד קטן מדבר עם בן אדם מבוגר. הילד הקטן מספר סיפור, הוא היה בצוחניה או שמה שאנשים מדברים. מה מבוגר שומע בתוך הדיבורים של הילד? יכול להיות שמבוגר שומע סיפור אחר לגמרי. הילד לא מבין. הילד חוזר כמו טוקי על מה שהמבוגרים דיברו. המבוגר יכול להיות שאם הוא, בהיסטוריה של עם ישראל, מבוגרים ששמעו סיפורים של ילדים, לפעמים ארזו את הבית ונסו לעיר אחרת. הם הבינו מה הגויים מדברים. זאת אומרת, הדיבורים שלנו, כשאנחנו מגיעים, כשהדיבורים מגיעים לקדוש ברוך הוא, הוא שומע שם צעקה אחרת לגמרי. אנחנו צועקים על שחסר לנו כמה דולרים, והקדוש ברוך הוא שומע שחסר לנו גילוי אלוקות. כי הוא שומע את הצעקה הפנימית. את הנשמה הוא שומע בתוך זה. זה בקשר להאזנה. עכשיו, דבר נוסף יש, מה שצריך לשים לב, שהוא תמיד עונה. הוא תמיד אומר משהו. ולפי המצב שלנו, מה שאנחנו מסוגלים כביכול לנחש, אם אנחנו מכוונים לזה שהוא מקשיב, אז אנחנו ננחש נכון מה שהוא עונה לנו. הוא יענה לנו, וזה גם הענייה שלו, תראה, להצדקה על המוח שלנו, ואנחנו נבין משהו נורא קטן, אבל משהו מאוד אמיתי. עכשיו, אם התפילה שלנו היא כזאת, אז אנחנו ממליכים את השם על המציאות הנמוכה, אבל ממליכים את השם, לא את הדמיונות שלנו. לעומת זאת, אם אנחנו נטפס לגובה לפני הזמן, אז נמליך איזשהו דמיון על עולם דמיוני גבוה. בשביל זה כל אחד צריך להיות איפשהו, על זה כן דיברנו. כל אחד צריך להיות במקום שלו. עכשיו, אם המקום הוא לא סימפטי, מה לעשות? אני נמצא במקום שאני צריך להמליך אותו על הדברים הקטנים שלי, אבל יש לי שם התמודדויות עם שטויות. וזה לא נעים. בסדר, אבל המלך שלח, זה כבודו של מלך, ספרו בגויים את כבודו, ככל שרחוקים יותר מתקרבים, אז יותר כבוד להשם יתברך, מי יכול להיות רחוק יותר ממני? יש לי את הפרויקט, לקרב את עצמי. ואולי דרך זה שאני אקרב את עצמי, אז יפול לי הסימון, איך אני אקרב עוד אנשים שהם כמוני. יכול להיות שאני לא בן יחיד, יש במקום הזה עוד בני אדם. על כל פנים זה המשל. לא צריך לשמוח שנמצאים במאורת גנבים ושיקורים, אבל אם נמצאים שם בשלחות של המלך, צריך לדעת לעשות את העבודה. זה משל, אפשר לומר שזה משל לאלול, לערב ראש השנה. יש כאן עוד משל, ארוך יותר, אני קורא מדרך המלך. מרבי פייסי אצלה. רמז לתקיעות. הוא כותב שהמשל הזה, השורש שלו, מהמגיד ממזריץ', והוא כותב שאבא שלו אמר את המשל הזה עם וריאציה משלו, והוא עכשיו משנה את המשל לצורך המצב. זאת אומרת, במילים אחרות, אחרי שנלמד את המשל הזה, כל אחד מאיתנו צריך לשנות את המשל לצורך המצב הפרטי שלו. אבל זה המשל. היה מלך גדול שמלך על כמה מדינות. דילקתי. יש עוד משל על התקיעות. נלך לפי סדר.
איזה
על המאמרים הראשונים, זה המאמר של שנת, בוא נגיד לך, זה מאמר נורא ארוך, כי זה מורכב. כתוב, זה, בכל אופן, בדפוס שלי, מה שאני הולך לקרוא עכשיו, זה עמוד רשתה. לא כתוב השנה. זה מאמר שנכתב על הפסוקים שאומרים לפני תקיעת שופר. זה בעצם הרבה מאמרים ביחד. מה שאני קורא זה ברי שטט, ואחר כך אני אקרא מיותר מאוחר, מרי שיות ג' מי נדר, אם מספיק. המשל הנודע מספר הקדוש אמרי אלימלך. אבא שלו גם קטן אמרי אלימלך, יכול להיות שזה הוא. יכול להיות שזה אבא שלו, זה משל אחר מהמשל הזה. למלך שהיה לו בן וכולי, הוא לא כותב מה היה, אבל המלך גירש את בנו. הם מתחיל כמו הסיפור של עבדת בת מלך, אותו דבר. גירש את בנו, אבל אמר המלך, אי אפשר לי להיות רחוק מבני אף יום. ואם יראי מבני, אין זה גלות. אם אני אלך איתו לגלות, אז זה לא יהיה גלות, הוא יראה את האבא. לכן, במקום אשר תגרשו את בני, עשו לי חדר, בצד חדרו, מחוסה, שלא יראני, המלך נמצא שם, כמו שבח, בצורה בלתי חוקית. כן? והבן לא יודע שהאבא נמצא מאחורי מחיצה שמעבירה את כל הכל ואת כל הדיבורים שלו. והיו שניים בגלות, האב והבן, גם האבא הוא בגלות, אין לו את התנאים שלך למלך. והמלך ראה את כל השנה עשה לבנו ואת צערו, והצטער גם הוא, אבל את צערו הסתיר ואת כל בחייתו האלים שלא ישמע בנו ויראו. אם הבן ישמע את כל הבכי של האבא, אז הוא יהיה לו כיוון איפה לחפש, וימצא אותו. אז הוא בכה בשקט. ומדוע? למה הוא רוצה להמשיך את הגלות של הבן? כי הכל לטובה. וגם האב כביכול וגם הבן מוכרחים לסבול. לא עוד הסתכלות על הגלות. והאבא סובל. אז הוא אומר ככה, בשעה שהיה בן מוטרד, כל זמן שהבידו את הבן בפרך, וממש באמצע התרדות שלו, לא הרגיש מאומה. יש לפעמים שכל כך סובלים, שהם לא נותנים את הדעת על זה שסובלים. אבל כאשר נפש מתרדותה בדעתו, כאשר נפש מתרדותה בדעתו וליבו היו צלולים, היו הרבה זמנים אשר אמר לליבו, מה זאת? שאת רוח אבי אני מרגיש כאן, כי לא היה בקרבתי. הוא קלט שאבא נמצא לידו. כן? בלי לראות, בלי לשמוע, בלי אף אחד מהחושים. הוא הרגיש את האבא קרוב פתאום. והביט אל ימין ואל שמאל, ולא יראו. והתגברו געגועיו ותשוקתו אל אביו. וישאף עמוק נשימתו אל קרבו, ואז הוא מתחיל לצעוק, רוח אבי אהה, רוח אבי אהה, ויענך, אבי אבי, מי ייתן ואראך? מי ייתן ואשק אותך? וירא אביו את תשוקת בנו וצערו, וכביכול הוסיף להשתוקק ולהצטער גם הוא, אבל התאפק, כי כן מוכרח להיות, ועוד לא הגיע העת להתוודע. פעם מה שקרה, מתייסר הבן מלך ימים רבים וצרות רבות עד בלי נשוא, זה כבר הקדיש את השאה, וכששב אל חדרו נפל הארץ מגודל עייפותו, והנה שוב מרגיש את רוח אביו. והתחיל לבכות הרבה ולצעוק, אבי אבי, איך תראה ברעתי, האם חס ושלום קלו רחמך? כל הזמן הוא לא צעק, הוא רק, אבא. עכשיו הוא התחיל לצעוק, אבי אבי, אלו מרגיש אני שקרוב אתה עליי, איך תתאפק מבלתי יתראות לי? וכל תחצק ובחד שלא היה אביו יכול להתאפק, וגם הוא התחיל לבכות. ואז הגיע הישועה, ושמע בן מלך את קולו, וידע את מקום חביון אבי, ורץ אליו, ויחבקהו, וינשקהו, וישיבו אביו אליו. וזה הקול של השופר, הצעקה של הילד. כמובן, את הנמשל לא צריך להסביר, אמו אנוכי בצרה וכל זה. עכשיו, על השופר יש עוד משל, שעל המשל הזה אמרתי קודם, שהשורש שלו זה מעמגיד, מעמגיד ממזריץ', אחר כך הוא אומר, האבא שלו נתן על זה את הווריאציה שלו, והוא משנה את זה לפי המצב. לפי מצבנו, כדי שגם אנו נוחז בתורתם ובתפילתם של הצדיקים שנתנו את המשל. כלומר, היה מלך גדול שמלך על כמה מדינות, קרובות ורחוקות, אבל מדינה אחת הייתה ביניהם רחוקה מאוד, בעולם העשייה הגשמי, שאנשיה היו פראים, בפסוק, עיר פרא אדם יוולד, אנשיה היו פראים, וכל מה שנמצא היה עוד במצב הפראים, ועוד היה מצב לא מתוקן. תת לך. למה אתה מתעורר מאוחר? טוב, נו, נתעורר לך.
הצעות של הבן, זה רק הצעות של הגעגועים לאבא?
לא, לא.
שצריך להיות כבר במקום מאוד גבוה.
לא. הצעות של הבן, מרביצים לו שם. שלחו אותו לסיביר.
מה הקשר בין הצעות הגשמיות לגעגועים?
זה לא הסברתי, זה חזק וברוך. הנקודה היא כזאת, יש הצער האמיתי של הנשמה הזו רחוק מהשם, רק יש כל כך הרבה תחליפים לקדוש ברוך הוא, רחמנא ליצלן, איך כתוב שם, והשליחו איש את אלילי כספו ואלילי זהבו, אז מתנחמים באלילים, גם זה לשון של פסוק, הנחמים באלילים, מתנחמים באל, וזה השם ישמור. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הכסף, לוקח את הזהב, ואז הבן אדם מתחיל לצעוק, אבא.
אבא, תביא לי את הכסף ואת הזהב.
לא, בהתחלה הוא מתחיל לצעוק, אבא, אבל תלוי איפה הוא נמצא. אם זה יהודי ולוחצים אותו, אז לא תמיד הוא נשאר שם. לפעמים, תלוי מה מתגלה, תלוי, זה מאוד אינדיבידואלי. בפרט, אם עוד, יש כאן עניין ארוך, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה עניין צדדי, אבל לכל בן אדם, הייתי קורא, זה, אני אומר, אני משתמש ביטויים לא נכונים, כי אני רוצה לקצר, אני מבקש סליחה. לכל בן אדם יש את המסננת האישית שלו, שדרכו הוא מסנן מושגים. ובשביל זה מאוד חשוב לשלוח ילד לחינוך תורני, שכל המושגים שלו יעברו דרך מסננת קמאית כזו טובה. אם המסננת שלו היא טובה, אז הוא יצעק אבא למה אתה רחוק, הוא לא יצעק רק אבא אתה מתעקסת. וזה אפשר לתקן עכשיו, כל אחד מאיתנו עם עבודה פנימית, הוא יכול להגיע למסננת אחרת. זה לא בדיוק מסננת, זה משהו אחר, אבל זה ממש ארוך. זה יותר ארוך משהו כל מה שאנחנו הולכים ללמוד עכשיו, להסביר את זה. על כל פנים, עולם העשייה הגשמי זה המדינה הרחוקה ואנשים פראים, ואנשים פראים הם הרבה פעמים צאצאים של אנשים אציליים. אנשים פראים זה לא... אנשים הפראים כולם הם צצאי אדם וצצאי נוח. גם הבורג'ינים וגם הגושמנים, הם כולם צצאים שאנחנו כולנו בני דודים, בגדול. וזה לא שהם צמחו מאיזה קוף ונשארו פראים, זה לא נכון. השתקע הדבר ולא יאמר. זאת אומרת, אנחנו כולנו משתלשלים מהעולם העליון. רק אנחנו הגענו על ידי נפילה, לא רק על ידי ירידה. יש הבדל, אם יורדים, אם נופלים, אם שוברים את העצמות. היות שיש עניין של נפילה בעולמות, נפילה של הקדושה, שזה גם נושא בפני עצמו, אז המדינה שלנו, כמו שאומרים, העולם, עולם העשייה והמנטליות של האנשים בעולם העשייה, זה מנטליות של פראים. זה בכלל לא משנה שלובשים עניבות ומדברים בגוף שלישי והכל עם כל הנימוסים ואוכלים עם כפית ומזלג. המנטליות הבסיסית שלנו, עיר פרא אדם יוולד, עיר פרא זה עוד הדין. יש עוד פסוק, פרא לימוד מדבר, בעבת נפשו שאפה רוח. אותו אי אפשר לאלף, את העיר אפשר לאלף. ויש עוד כל מיני, ואם אומרים לאדם שבקדושה הוא יכול להיות אז כנמר וגיבור כערי, אז יש לו את זה בפוטנציאל, ואם הוא לא מתא את זה לצד הקדושה, יש לו את זה, בקיצור, אנחנו, ככה אנחנו. וכל מה שנמצא היה עוד במצב הפראי, המאכלים גסים והמלבושים סקים וסמרטוטים, המאכלים זה ההבנה והמלבושים זה ההתנהגות, מחשבה דיבור ומעשה. וכל מנהגיה ותהלוכותי הפראי היה, וכל תהלוכתה והנהגתה עם אנשיה היה מסוכן. זה היה מסוכן להסתובב שם בכלל. עד שמיענו כל השרים ללכת שם להניג את המדינה. והיה יום, חז"ל אמרו על הפסוק באיוב, והיה יום, כתוב בתרגום, והיה ביום הדין הרבה. וכתוב בזוהר שזה היה ראש השנה. והיה היום, הוא היום שימנה המלך את השרים על כל המדינות, וממש, זה היום של הדין ומשפט. נפקד מקום המדינה היא כי אין איש שיאות לקבל על שכמו נטל העבודה הזאת. אז אמר המלך לבנו, זהו, המלאכים נשארים למעלה, אנחנו, הבנים, אנחנו יורדים למטה. אמר המלך לבנו, כולם שרים זרים הם, לכן ממענים הם בעבודה יתרה בשבילי. אבל אתה, באשר אתה בני, אל תסרב לעשות זאת בשבילי. ואל תעשה כורחה במלכותי. אל תעשה וקום, כאילו, במקום שלא יהיה. ואל תאבד מדינה זו מחסרון מנהיג. נותן כאן רמז, שבמקפה מערד כתוב שכשמבטלים מצוות עשה, גם כן מורידים חיות לקליפות. לא רק אם עוברים על לא תעשה. כי הפוטנציאל, הכוחות שהיו אמורים להיכנס בקדושה, הם הרי זורמים לאנשהו. ואז הקליפה תפסת אותם. זאת אומרת, לא לאבד את המדינה, אפילו מעצם זה שאתה לא מנהיג אותה, אתה כבר מאבד אותה. היא כבר הולכת לרשות הסתרה אחר. יהודי צריך להנהיג את העולם. אם היה העולם מתוקן, היה יודע, היה מנהיג את העולם, כיפשו אותו. עכשיו שלא, אז הוא מנהיג את העולם עם התפילות שלו, עם המעשים הטובים שלו. כל פעם שהוא עושה מעשה טוב, מעלה את כל העולם. טוב, ענה בן המלך, שמח אני בעבודתי, כי למענך היא, רק זאת אני מבקש מן המלך, על כל פנים תעזרני בכל שאבקש לך. ואף אם יהיה נחוץ לי לבקש אותך, שתבוא בעצמך אליי, גם כן תאות, גם תסכים. ויבטיח לו המלך ככל אשר שאל. ובן המלך נסע שם. הן אמת שבראשונה סבל הרבה, מכל גסותיה של המדינה, ממאכליה וכל תהלוכותיה, כי איך יערב לבן מלך לאכול פת קיבר, והמפונק שנתאמן עלי תולה, זאת אומרת, בגדי משה, איך ילבש שק. אבל סוף כל סוף התרגל בהם, וינהיג את המדינה הכבדה לטובת המלך. וכפעם בפעם שאל מאת המלך ככל אשר צריך לטובת הנהגת המדינה. והרבה פעמים כשהתקוממו בני המדינה נגדו, או רק כשהתגעגע על המלך, הנה יש לך, ראית? את שני הניואנסים. או מתי שהם התקוממו נגדו והציקו לו, או מתי שהם התגעגע, בשני המקרים האלה, כתב למלך שיבוא אליו, המלך היה מגיע, ואז נכנעו כל שונאיו. אבל אורך זמן שהוא טוב במדינה, זה שהוא היה שם הרבה זמן, עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ישכחו מעט מעט את לשון המלך, למעשה הוא השתמש בשפה של המלך רק מתי שהוא כתב לו מכתבים. ביום יום הוא דיבר עם אנשי המדינה בשפה שלהם. ישכח ממנה השפה, הוא רצה לכתוב ברור. אז הוא התחיל לכתוב, היה נאלץ לכתוב למלך בנשון מדינה זו שהוא גל בה. במילים אחרות, מה זה? מה זה בנמשל? אנחנו נראה, הוא מביא אחר כך את כל הנמשל, אבל... הוא לא מסביר את הפרטים. כל הנמשל, המשל זה שני עמודים, והנמשל זה כמה שורות. איך שהוא סומך עלינו שנבין את זה. מה פירוש שהוא איבד את השפה? מה זה שפה? למה כשמדברים עליי בשפה שלי אני מרגיש יותר טוב? למה? זה השפה שלי. זה חלק מהעולם שלי. אז אצל בני אדם זה בגלל שהמוח שלנו מעוצב על ידי השפה הזו. לפחות אם זה שפת אם. כשאני מדבר בשפה זרה, אני כבר לא מדבר בשפה שלי יותר. זאת אומרת שאני התחלתי לדבר על דברים, ההתלבשות שלי מתלבשת בדברים אחרים. חסר לי דברים אחרים. אותו תוכן, אבל חסר לי דברים אחרים. משתמש במשל שלך, בהתחלה הוא היה יותר מתגעגע. עכשיו מה שיותר מציק לו זה שהם מורדים בו. לא שהם מורדים במלך, רק שהם מורדים בו. הוא נכנס לתוך העולם שלהם. שפה זה, תכף נראה, על כל פנים, מה שחשוב אצלהם התחיל להיות חשוב גם אצלו. זה הבלגן. זה בדיוק המושג ששפה, יש הרב הירש כותב בתורה על שפה אחת ודברים אחדים, בדור הפלגן. אז הוא כותב ששפה זה שפה. אנגלית, גרמנית, עברית, אני יודע, הוא מביא שם דוגמאות שפה. מה זה דברים? דברים, הוא אומר, התחביר של השפה מבטא את האופי של העם. הוא מביא דוגמאות. הוא מביא דוגמאות בהבדל בין לשון הקודש להבדיל אלפי הבדלות לגרמנים. ממש רואים את כל הרשעות של הגרמנים, רואים בשפה שלהם. הוא מראה את זה. עוד הרבה לפני שידעו כמה הם רשעים. את כל העיוותים, את כל ה... ואיך שזה נראה בעברית, איך שזה עולם שונה לחלוטין. אפשר לעשות אפילו הבדלים בין עברית לשפות קרובות לעברית. ורואים, אם חוקרים את זה לעומק, מבחינה פסיכולוגית, מה אומרת שפה, אז מגיעים לדברים מדהימים. היו אנשים שניסו לעשות את זה. זה לא פשוט, זה עבודה... זה לא סתם בלשנות, זה בלשנות רוחנית. זה נקרא, אם אומרים שבן מלך שכח את השפה, יש מבל שם טוב גם משל דומה. שהוא שכח אפילו את השפה, את השפה. שם אצל הבן שם טוב, אז הוא נותן צעקה והמלך מכיר את הקול שלו. את הקול אי אפשר לשנות. אבל במשל הזה, שהוא אומר של המגיד, הבן מלך שכח את השפה, אז הוא התחיל לדבר בשפה של בני המדינה. זאת אומרת, ההיררכיה שלו השתנתה. ההיררכיה שלו השתנתה, מה שחשוב אצלו, מה שפחות חשוב אצלו השתנה, אז הוא מתחיל לדבר בשפה של בני העולם. ועם השפה הזאת, את זה הוא כותב למלך. זאת אומרת, כל התפילות שלו הם הדברים שחשובים בעולם. זה עדיין לא נורא. אמרנו, דיברנו על זה. אם צריך להיות במערה של גנבים ושיקורים, אז צריך שם להמליך את המלך. על כל פנים, ככה זה התחיל. אבל מה קרה? כשהיה נאלץ לכתוב למלך בלשון המדינה זו שהתרגל בה, וזה הרע לו הרבה. מדוע? כי בני המדינה חיפשו במכתביו ששלח למלך, וקלקלו, מחקו שם פרצונה. קודם הם לא הבינו מה הוא כותב, זה היה בשבילם כמו סיני. עכשיו הם מפריעים לו, זאת אומרת, כשיש תפילות, שבן אדם מתפלל תפילות עם אותו רעיון של העולם, ואין גילוי אלוקות, אין משהו ברור מה העיקר ומה תפל. והתפל שבתפל, אופן אצלו העיקר שבעיקר, אז הוא ממשיך על עצמו כתרוגים. כאילו, אין לך על משהו אחר על מה לבקש. אפשר לשאול את זה שאלה, מה שאני אומר עכשיו. זה הפוך מה שדיברנו בהתחלה. אם אני למטה, אני צריך לבקש על הלמטה.
זה מדרגה גדול.
שלהבין את זה יותר טוב, יש לך את הסיפור של החכם ואתה? החכם אהב להתקדם. מה רוצים ממנו? כל הזמן התקדם. בסוף טרח ונפל לתוך הבוץ. תוך כדי התקדמות הוא נפל לתוך הבוץ. תוך כדי התקדמות הפך להיות עני ואביון, והוא מכר את הסוסים ואת העגלה והלך ברגל. כמעט הגיע לקיבוץ לדבות. הבוץ הציל אותו מקיבוץ לדבות. מה קרה? למה ההתקדמות שלו הפכה לרועץ? עכשיו מצד שני, הטעם לא רצה, לא חיפש להתקדם בכלל, והוא התקדם ובגלל שני למלך. איך זה עובד את זה? האמת שצריך קצת להתקדם, אבל המוטיבציה לנסות להתקדם היא מגיעה ממקום אחר. היא מגיעה ממקום שאני צריך לתת את כל הכוחות שלי לקדוש ברוך הוא. אם אני מרגיש שיש לי כישרון ואני לא מנצל אותו, אני צריך לרצות להתקדם. למה? כדי לעשות הרת רוח. כדי להחזיר את כל הכוחות בחזרה למקום. אם אני רוצה להתקדם כדי להיות יותר נמצא, כדי לגדול, לא כדי לשרת, אלא כדי לגדול, אז הרצון של ההתקדמות שלי זה סתם, זה כלום, זה לא מביא אותי לאף מקום, כי אני לא מתקדם באמת. עד הרבה, אם אני רוצה... זה הקטן. אני רוצה להיות גדול, אז אני מכניס את עצמי לילד קטן בגן שרוצה להיות טייס. זה בדיוק אותו דבר, זה לא משנה שזה מבחינה רוחנית. אם אני מבין את הקטנות שלי, ואני אומר שאני רוצה לנצל את כל הכוחות שלי, נגיד שיש לבן אדם כוח לחנך או ללמד או לתת, והוא רק יושב עם עצמו, אז הוא הולך לחפש לתת, כי הוא יודע שיש לו כוחות שהולכים לאיבוד. אם אחר כך יכתבו עליו בעיתון, מה הוא יכול לעשות? אבל הוא לא מחפש את זה. אם הוא מחפש את זה, אז הוא לא מתקדם לאף מקום. הוא מסתובב מסביב לעצמו. אותו דבר בעניין הזה, כשאנחנו מדברים על בן אדם שמתפלל על הדברים הקטנים שלו, יש בזה שני עניינים. יש אחד שחסר לו, הוא צריך עכשיו כסף. הוא צריך עכשיו... כסף זה בסדר. אי אפשר לבין בלי כסף בעולם שלנו. ככה נראה לנו. הוא צריך כבוד, הוא צריך שיתנהגו אליו יפה, הוא צריך שיחייכו אליו, הוא צריך, הוא צריך, הוא צריך, הוא כל הזמן צריך שירחמו עליו. הוא צריך, בסדר, זה לא נורא, אבל הוא שוכח שעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא בתפילה זה הכל. למעשה, אפילו בדרגה נמוכה, יש תובנה אחת שחייבים להכניס בראש, שממנה אסור לרדת ופה אסור לוותר. חסר לי משהו טיפשי, אני לא יודע, אני רוצה לקנות משחק. אני שחקן ששבש, תשברו לי הכלים, אני צריך לקנות משחק חדש. אבל אפילו משחקן ששבש, אפשר לתבוע שהוא צריך לדעת שעצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שאני מבקש ממנו דבר, זה השמחה הכי גדולה. זה יותר שמחה משהו אם אני אקבל אחר כך אפילו מיליון דולר. לא רק משחק ששבש. זה כל אחד יכול להבין, לא משנה מה המדרגה שלי. אני לא יכול להרגיש את זה. כי אני עדיין שקוע בתאבות שלי. אבל להאמין שזה כך כל אחד יכול. מה יהיה אם נופלים מהאמונה הזאת? והקדוש ברוך הוא הופך להיות רחמן לצלן כמו כספומט להבדיל. אני מתפלל כי אני רוצה שהוא ייתן לי. אין לי אליו שום יחס. אני לא שמח שיש לי הזדמנות לפנות אליו. פה אני שכחתי את השפה של המלך. יכול להיות שאני מבקש על אותו דבר. אם אני שמח עם התפילה, עם עצם התפילה, אני מדבר בשפה של המלך. כי זה, הוא שם אותי כאן במקום הנמוך, כדי שתשמע תפילה אמיתית מהמקום הנמוך. אבל אם אני שוכח את זה, ואני צריך את החפצה, לא את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז שם אני פספסתי את השפה של המלך. ואז מה קורה? כל הקליפות מבינים את השפה הזאת. השפה הזאת של אני רוצה ואני צריך ואני מוכרח, לא סתם, אני לא רוצה, אני מוכרח. זה כבר הכי גרוע שאני אומר שאני מוכרח. ואלה, אם אחד דבר שהוא רוצה, זה עוד אמיתי. אחד דבר שהוא מוכרח, זה כבר שקר. אבל הוא לא מוכרח בכלל. אז את כל המילים האלה הם תופסים, והם משחקים עם זה כמו שהם רוצים, מכניסים כתרוגים, וכל כתרוג הוא כתרוג גם למעלה וגם במוח שלנו. והכתרוג זה מחשבת ייאוש. ואז אנחנו מתייאשים, ואנחנו אפילו את התפילה הזאת כבר לא עושים את זה. אבל כל פנים מתפלל, איך שלא יהיה. אחד משחק כדורגל בשבת, אבל הוא מתפלל שהקבוצה שלו תצליח. זה עדיף מה שאחד שאומר כוחי ועוצי מדי אחרי ככלות הכל. אבל ודאי שיש כתרוגים על התפילה הזאת. בפעם הבאה הכתרוג יבוא והכתרוג יהפוך להיות מגיד מוסר ויגיד לו, פוי, אתה משחק בשבת, איך אתה מתפלל? ואז הוא לא יפסיק לשחק בשבת, מתפלל הוא יפסיק. כן? אבל למה זה התחיל? כי יש כתרוג. אבל אם הוא היה אומר, בסדר, התפילה שלי לא טובה, אבל בכל אופן דיברתי עם השם, יכול להיות פחות את הנקודה הזאת, יכול להיות שאת הכתרוג הזה הוא היה מוריד. ויכול להיות שאחר כך אם היה בא לו עוד פעם המחשבה הזאת, אז של הקונפליקט, אז הוא היה בוחר להפסיק לשחק. וכבר היו דברים מעולם. וכל ההבדל הוא, בהתחלה זה נראה כמו קרני חגבים. הבדל דק של כיוון של מילימטר ימינה או שמאלה. מה העיקר ומה התפל? אמר פעם מישהו, יהודי גדול, הוא אמר, נראה לנו שבאלול אנחנו אומרים סליחות, מציגים מצגות, כל השנה אנחנו אמיתיים. אומר זה להפך, כל השנה אנחנו מציגים מצגות, באלול אנחנו אמיתיים. לגלות את הנקודה, הרבה פעמים אנשים צריכים עזרה בזה, צריך להגיד להם. צריך להגיד ליהודי, בעצם צריך לשמוח עם האפשרות להתפלל יותר משהו כל מה שמקבלים. ויהודי מקבל את זה, לא משנה על מה הוא מתפלל. אפילו תפילות רעות שנדחות, יש תפילות רעות שנדחות. אלה של למתחרה שלו יהיה מפלה במסחר, כל מיני שטויות כאלה, כן? זה תפילות שנדחות החוצה, תפילות עם פסילה, אני כתוב בזוהר. שדוחים אותם, מבחינת צולה מודגשים. כך כתוב. אף על פי כן, אבל אפילו אם הוא מתפלל תפילות כאלה, אם הוא שמח לעצם העניין שהוא יכול לדבר עם השם, אז הוא יצא משם. זה החבל שהשם זורק לו למקום הנמוך שלו. אבל אם גם זה אין לו, אז חבל, אז להפך. זה מה שקרה פה, הבן מלך, הוא איבד את הנקודה הזאת. יכול להיות שהוא ביקש את דברים גבוהים, לא יודע, אבל הוא לא שמח. הוא התחיל לדבר בשפה של בני המדינה, לא בשפה של המלך. אז זה דבר אחד מה שהם עשו, נכנסו בתוך המכתבים שלו וקלקלו כרצונם, וביותר הפריעו את ראיית הבן מלך עם אביו. וכל הזמנים שיעד הבן מלך לאביו וביקש ממנו שיבוא, מחקו. הם לא נתנו לו טכנית, לא נתנו לו להיפגש עם האבא. הם מחקו את הזמנים. מישהו קרא פעם את גנבי הזמן? מישהו מכיר ספר כזה, מומו? כן, מי שקרא את זה? יש כאלה אנשים אפורים שגולמים לכולם את הזמן. לא משאירים זמן לאף אחד, משהו נורא והיום. יש קליפות שכל העניין שלהם לגנוב לנו את הזמן. אין זמן. יש מדרש שאומר, כל היום אתה מסתובב ברחובות ואתה לא עייף. כשאתה מגיע ללמוד ולהתפלל מיד אתה מתעייף. כן, איך כתוב המדרש? במחלה עתיקת יומים. אין כוח, אין זמן, אין חשק. אין... אז איפה שיש משהו מוגבל זמן, נגיד בתפילה, בתורה, שהשם יכול להופיע, מוחקים את הזמן. ואם נדעו שסוף כל סוף יבוא המלך, אז ליום המוגבל סיבחו את הבן מלך במלחמות במקומות אחרים, כדי שלא יתרעם אביו, האבא צריך להגיע, אבל פיקוח נפש. וכן עבר זמן זמנים, והבן מלך את אביו לא ראה. והיה כאשר עבר זמן הרבה כזה, שלא ראה הבן מלך את אביו. והתלכדו, הוא כותב, זה עברית, והתלכדו, הוא כותב עם קוף, מלשון יקוד אש. חידוש בעברית, אין מילה כזאת. והתלכדו מאוד געגועי הבן לאביו, התחילו הגעגועים לבעור בתוכו. ימים הרבה לא אכל, ואת הנהגת המדינה כמעט עזב מגודל צערו. את הקצת שהוא עשה הוא לא עשה, כי הוא לא ידע מה הם עושים במכתביו. הוא הרי לא ידע, הוא חשב שהאבא שכח אותו. זה מה שקורה לנו, אנחנו לא מבינים שאנחנו בעצמנו בידיים בראנו מקטרגים, שהמקטרגים משכיחים מאיתנו את השם, ואנחנו מתרגמים את השכחה שלנו לזה שהשם זורק אותנו מעל פניו. ואינו שומר הבטחתו. ולא יודע על מה זה ועל מה זה, כמה פעמים כבר ביקש לאביו שיבוא, ואינו שומר הבטחתו. והציק לו הדבר עד שנחלה מגודל צערו. זה נפשי חולת אהבתך. אז נזכר בן המלך, כי בין הדברים שנתן לו המלך צידה לדרך, נתן לו גם פעמון סכנה. היום קוראים לזה לחצן מצוקה. מוכר? הוא נתן לו מין, הוא קורא לזה גבעת גלוק. כן, זה פעמון שדרכו צועקים גבל. אשר אם יהיה חס ושלום בסכנה גדולה, לא יחכה עד שישלח מכתב למלך שיבוא, רק יפעם בזה וימהר המלך לבוא. והנה, האם יש סכנה גדולה מזו? הוא התחיל לחשוב, רגע, מותר לי להשתמש בזה? כי האם אפשר לי לחכות עד שלא יראה את אבי? ויקח את הפעמון הגדול ויפעם. ונעשה רעש גדול בכל חצר המלך על סכנת בן המלך, והמלך מהר ויבוא למקום בנו לשאלו על הסכנה. אז בכה בן המלך, אתה שואלני על הסכנה? האם יש יותר סכנה מזה שאתה נתרחקת ממני? אתה יודע שירדתי למדינה רחוקה כזו, רחוקה זו, רחוקה מגופי ורחוקה מתכונת נפשי. זה פלא מה שקורה היום בעולם הזה, זה רחוק מהזרימה הגשמית שלנו, מהפסיכולוגיה הפשוטה שלנו, לא רק מהנשמה שלנו. לנפש המאמית שלנו אין מקום בעולם הזה. רחוקה מגופי. וכל זה מה שאני הסכמתי ללכת, היה הכל בשבילך. וכל תקוותי הייתה שעוד אזכה להתראות איתך יותר מכפי יושבי בחצר המלך. הייתי בטוח שעליי תסתכל יותר משל להם, אני בסכנה. שם לא הייתי בסכנה, והיה די לי אם רק בימים טובים ראיתיך. אבל כאן תבוא אליי יותר פעמים תחופות, כי בכל רגע חס ושלום סכנה מרחפת עלי ראשי. וזאת האמת, יהודי שנמצא למטה, ואין לו מדרגות, ואין לו השגות, ואין לו בית מקדש. אז העניין של אני אתה עם הקדוש ברוך הוא, העניין הזה של הדו שיח, של הרגשת הנוכחות, אם הוא יתעקש, יהיה לו את זה יותר, יהיה לו את זה ברמה מאוד נמוכה, אבל יכול להיות לו את זה הרבה יותר, למרות, רבי צדק כותב לא ככה, רבי צדק כותב שזה מבחינת מחיית המולד, אבל רבי צדק מדבר על זה מדרגות מאוד גבוהות. הוא אומר שלעתיד לבוא ירגישו את הקדוש ברוך הוא, את הנוכחות שלו. כל זמן שיש המלך בעולם, אין השם שלהם, אין הכיסא שלהם, אבל כאן לא מדבר על זה. הוא מדבר על משהו מאוד נמוך, מאוד בתוך המציאות שלנו. פשוט להרגיש שאנחנו לא לבד, ולהרגיש שיש מישהו שמקשיב לנו ועונה לנו. והמישהו הזה זה הכל.
המקטרגים זה מחשבות שזה לא כך.
זה ביטוי של המקטרגים. המקטרגים זה המקטרגים.
כשאנחנו יוצרים, המחשבות שלנו.
ההתנהגות שלנו יוצרת מקטרגים, גם המחשבה כהתנהגות יוצרת מקטרגים, והמקטרגים מקטרגים למעלה, אבל הם מקטרגים בו זמנית למטה, הם מופיעים כמחשבות. זה צריך לדעת שהמחשבות האלה הם כולם עם שטריימלים, המחשבות האלה. הם כולם, והם עם תליטות, הם עומדים ליד ארון קודש והם צועקים עלינו שאנחנו לא בסדר. אבל זה תחכום. זה תחכום. יש הקליפות, כל העניין שלהם זה שקר. הראיה שאפשר לראות שזה שקר, שזה לא יוצר תשוקה, זה יוצר ייאוש. אם מחשבה כזאת יוצרת תשוקה להתקרב, אז זאת מחשבה אמיתית. זה צריך לתפוס אותה. אבל אם המחשבה הזאת יוצרת ייאוש, או נטייה לייאוש, אז זה לא. והיה כדאי בעצמי לקבל עליי הסכנה, הכל כדי שאזכה להיות יותר קרוב אליך. זה הירידה צורך עלייה, כדאי לרדת לעולם הזה, כי פה יש קו פתוח עם הקדוש ברוך הוא. פה, כל בעשרה שכינת השריה, פה אפשר לקיים מצווה ולהיות בצוותא עם השם, למעלה אין מצוות. אין מניין, אין בית כנסת, יש השגות עליונות. אבל זה לא אותה קרבה. זה כאילו, מספרים סיפורים יפים, אבל המלך לא פה. פה המלך נמצא. המלאכים הרי שואלים, האם מקום כבודו, מה עונים להם? מלוך לארץ כבודו. אתם מחפשים את השם למעלה, חפשו אותו בין יהודים, למטה. הארץ זה כינוי לכנסת ישראל, כינוי למלכות. ולבסוף, עזבתני זה כמה. כן, אתה עזבת אותי. וכל הענקה שאתה מעניק לי פה, שאתה מצווה לבני המדינה שיחלקלו לי. כמו שיהודי אומר, כל מה שאני מקבל ממך זה לחם לאכול או בגד ללבוש בגשמיות. אבל האם באתי הנה לאכול? הנשמה ירדה לעולם הזה בשביל לאכול? האם היה חסר לי בביתך מאכלי מלאכים? כשזה הייתי נשאר למעלה בלי גוף, לא הייתי צריך את האוכל הזה, היה לי אוכל אחר. כמה סבלתי בראשונה עד שהורגלתי לאכול אל המאכלים הגסים, והכל למענך עשיתי, ולבסוף עזבתני, וכל השבוע ספרו של בן המלך, חתיכת פעם. ויש בזה גם פירוש פנימי יותר, כי לחם זה תמיד מראה על השגות. דיברנו על זה כשלמדנו את הסיפור של הבנים שהתחלפו, שהוא מצא שק עם לחם. אחר כך רואים שהוא שואל אותו כל מיני שאלות, מה זה ומה זה. זאת אומרת שהוא קיבל שכל, הוא קיבל דעת, הוא קיבל השגה, ואחר כך החבר שלו שואל אותו כל מיני דברים. בסוף הוא מקבל ממנו גם את הלחם הגשמי, גם את הלחם הרוחני. אז גם פה היה, השגות היה לנו הרבה יותר למעלה. כל מה שבאתי לכאן, עזבתי את ההשגות בשביל לפגוש אותך. בסוף, אתה איננו, ואני מקבל השגות שאפשר לקבל בעולם הזה. איך נפלתי משמיים? ויהיה בכי גדול. הן אמת שגופי מושחת ממאכליהם וממלחמותיהם. זאת אומרת, הוא התקלקל פה בעולם הזה, מכל מלחמות היצר, ומכל הרעיונות מהלחם של העולם, מכל הרעיונות מהמובן מאליו של העולם. אבל לא מפני זה נחלתי, ולא על זה אני בוחר. זה שהמדרגה שלי התקלקלה, זה מילא, רק על דו הדייקה בחינה על שנתרחקת ממני. אז יש כאן רמז נפלא, כמה שבן אדם נופל, כמה שהוא נופל, זה לא בהכרח, זאת אומרת, הוא מתרחק מהשם מבחינת קיום רצונו, אבל מבחינת הקשר עם הקדוש ברוך הוא, האפשרות לדבר איתו ולצאת מהמקום הזה, מבחינת שערי דמעות לא ננעלו, או אין לך דבר עומד בפני התשובה, מבחינה הזאת שום דבר לא יכול להרחיק את היהודי. לא ידח ממנו נידח. אבל אף על פי כן יש דבר אחד ששובר אותו, זה הקדוש ברוך הוא לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא ענה לו. פתאום הכל נסגר. יש בתורת ב' בלכותי מהר"ן, אם תסתכלו, שם זה בקיצור נמרץ, אבל כתוב שם, נדמה לנו מאורך הגלות שהקדוש ברוך הוא בגלותנו פנה עורף אלינו. וכל התפילות וכל הבקשות אנחנו צועקים ואינם נענים. וזה לא נכון. אבל זה מה שנדמה לנו. והצעקה הזאת זה אחת מהצעקות של ראש השנה, זה השופר. הפעמון הזקה הזה זה השופר. וכשהמלך מגיע ואומר מה לך כי נזעקת, זה מה שיש לנו להגיד. אבל על כל פנים דבר אחד, מה שהשופר עשה, המלך הגיע. המלך הגיע, בתקיעת שופר זה זמן שאפשר לראות את המלך. וזה זמן גם, האמת שבמחזורים כתוב שבין הסדרים של התקיעות צריך להתוודות. אסור להפסיק. אז יש שתי שיטות, יש שיטה אחת שאומרת מתוודות בלחש. ויש שיטה שמפרשת את הבלחש בלי דיבור במחשבה. עכשיו בזה גופה, אז יש כאלה, יש אפילו סידורים שכתוב נוסח של וידוי. ממש. ותלוי, על פי קבלה שם, איזה עבירות שייכים לסדר הראשון ואיזה לשני. יש כאלה שסתם מתוודים במחשבה מה שהם זוכרים. אני שמעתי פעם, אמרתי לכם איזה פעם, לפני כמה שנים, שמעתי מחבר שהוא היה, לא יודע, הוא היה צעיר ממני בחמש שנים, אבל עם זיכרון כמו הרב זבין בערך, משהו, זיכרון שלא נמחק. הוא הצליח לאסוף מסורות, הוא דיבר הרבה עם זקנים ועם כל מיני שהיום כבר לא קיימים, ואני לא יודע איך. הוא אמר לי שהוא שמע ככה בעל פה איש מפי איש, שהזמן הזה של של הבן הסדרים של תקיעת שופר, זה צריך להיות תפילה במחשבה מעומק הלב על כל אותם דברים שאי אפשר להיפטר מהם. שהרי זה באמת לא נכון שאי אפשר להיפטר, אבל לנו דיבה שאי אפשר להיפטר, אז זה צריך להתפלל. על כל פנים זה זמן של עת רצון, זה זמן של קרבת אלוקים. שם אפשר לקבל תשובות ואפשר להרגיש את הנוכחות. אבל מה קודם למה? התקיעה קודמת לבקשה. מיד אחרי הברכה תוקעים. אחר כך זה הזמן של הבקשה. הזמן של הבקשה זה זמן של טענה כזאת, של למה התרחקת ממנו. זה בעצם הדבר שאנחנו לא יכולים לעזור לעצמנו. הדבר הכי קשה ביהדות, כמו שאומרים, ביהדות שלנו, בקיום היהדות שלנו, זה שאנחנו רק מאמינים ולכל היותר קצת מבינים ומעט מאוד מרגישים. אם היינו מרגישים רבע ממה שאנחנו מאמינים, עשירית ממה שאנחנו מאמינים, היינו במקום אחר לגמרי. וזה הכי קשה, בעצם על זה היו צריכים להיות כל התפילות. כי אם היינו מרגישים את מה שאנחנו מאמינים, אז לא היה לנו בעיה, לא בגשמיות, לא ברוחניות, לא היה לנו שום בעיה. אפילו אם היינו מרגישים עשירית. על זה צריך להיות כל התפילות. למה אנחנו לא מרגישים כלום? ואפילו כשאנחנו עומדים בתפילה מול השם, אנחנו לא מרגישים שהוא מקשיב לנו. זה הזמן, הזמן בין התקיעות, זה הזמן. עכשיו, מה המלך עונה? שימו לב לתשובה של המלך, זה מאוד מאוד חשוב. זה הוא תמיד עונה לנו. אז סיפר המלך לבנוח שכל מכתביו נשחטו. את כל המכתבים האויבים שלך השחיתו. באשר כי יודעים בני המדינה את תוכן מכתביו, כי בלשונם כתב. זאת אומרת, קודם כל, הבעיה שלנו, אנחנו דיברנו בשפה שלהם, ואז הם לקחו ומחקו, אבל זה לא המלך. המלך רוצה אותנו. וכמה פעמים הייתי אצלך, אף שלא מצאתי במכתבך שום בקשה שעבור. אבל גם אני מתגעגע אליך. אבל כשבאתי, לא מצאתיך בביתך. הקדוש ברוך הוא מגיע, אנחנו לא מבקשים את הקרבה שלו. אנחנו מבקשים כסף, נכסים, בריאות. מבקשים הכל חוץ מקרבת אלוקים. וכשהוא בכל אופן מגיע, אז אנחנו לא פונים אליו, כי אנחנו בכלל לא, אנחנו לא נמצאים בבית. דיברנו על זה פעם. אם בן אדם לא נמצא במקום שלו, אז דרך המקום שלו הוא מתחבר לאמת. והקדוש ברוך הוא קרוב לכל קורה, וכל השם הוא קרוב באמת, שם הקדוש ברוך הוא עונה לו. אם הוא לא נמצא במקום שלו, אם הוא נמצא יותר נמוך או יותר גבוה, הוא לא מכיר את המעלה שלו, שלא מכיר את החיסרון שלו, אז הקדוש ברוך הוא מגיע, הוא לא מוצא אותו. הקדוש ברוך הוא מחפש אותו במקום האמיתי שלו, לא במקום הדמיוני שלו.
איך בן אדם לא יודע את המקום שלו?
איך הוא לא יודע?
איך הוא כן יודע?
שאלה טובה, איך הוא לא יודע? זה ממש התפעלתי. קלקלתי את זה חזרה. חבל. אולי באמת, אולי זה התשובה. אולי צריך לשאול הפוך. איך זה קורה שאני לא יודע איך המקום שלי? האמת היא כך. יש כמה שאלות שבן אדם צריך לשאול את עצמו באמת, ולא לתכנן את התשובה. אם הוא ישאל את עצמו באמת, מה מפריע לו למשל? מהר, בלי שיספיק לענות. ככה. אני אעשה פה ראש שאלה לאומת. הילדות שלי היו קטנות, יותר קטנה, בת 3-4, לא זוכר. לא עוד. קטנה הייתה ממש קטנה. לא נולדת. הייתה ילדה קצת יותר גדולה, שהייתה בוכה בראש, אבא אל תיסע, אבא אל תיסע. ילדים. אבא, כל פעם שהייתי מקבל מכתב למילואים, היו מתחילים לנקות. ילדים. אבא אל תיסע. אז פעם תפסתי את הילדה הזאת, לפני שסיפרתי לה שאני הולך לנסוע, שאלתי אותה ככה, זכותה, אני ילדה קטנה, 5-3, איך זה צריך להיות בראש שלה? אומה. יש דברים שכשאנחנו שואלים את עצמנו מהר, אנחנו מקבלים הרבה פעמים את התשובות הנכונות. את התשובות איפה? בדיוק את התמונה איפה, הנפש הבעמית שלנו נמצא. ואם השם עוזר, מקבלים גם את התשובה איפה שהנפש האלוקית נמצאת. ולא, אפשר, רואים עוד דבר. הדבר שכל פעם חוזר הוא הדבר האמיתי. יש דברים ששאר להעלים עם קוסמטיקה, עם מריחות, עם כל מיני. שכל פעם קופץ, אם אני רואה שאני מקנה הרבה, למשל. וכל פעם אני מרגיע את עצמי עם כל מיני, אבל כל פעם אני קופץ לי עוד פעם. סימן של זה, אני צריך לעשות עבודה. וההתחלה של כל עבודה זה התפילות. אחרת אי אפשר בכלל להתחיל לעשות משהו. אחרי התפילה יש עוד הרבה עבודה, אבל ההתחלה של הכל זה התפילות. אם מתפללים במקום שאני זיהיתי, ששם חסר לי באמת משהו, אז יש לזה ערך. אבל אם אני מתפלל ללמונות בגימת הלבנה, אני יודע על דברים גבוהים שבכלל לא שייך אליי. או יש עוד דרך, לקחת את הדברים הגדולים האלה, להתבונן, לראות את כמה זה באמת חסר. אם יהודי היה שם לב, היה רואה שחסר לו משיח, חסר לו בקדש, ששכינה בגלות, זה נוגע לו, זה נוגע לו ישירות. אבל בשביל זה צריך יותר להתבונן. המשל הזה נגמר לא סימפטי, צריך לגמור אותו לבד טוב. תראו, בסוף. לכן התחיל המלך לדבר עם בנו שוב בלשונו, כדי שלא יבינו העומדים עליו, והתקשרו שוב כמקדם, ויעדו זמנים שיתראו יחד באיזה אופן ומקום, והבן מלך שב לעבודתו שמח וטוב לב. ויקרי, ערכו לו שם הימים, והתרגל, והבן מלך התרגל להשתכר קצת. מה יש, תהיה קצת להגיד לחיים, חסידים, לא? להשתכר מעט, הוא להירדם, סך הכל, מה, אני הולך, אני לא גזלתי את המיטה, אני לא מתכסה עם שעטנז. ויקר מקרה שכשהיה המלך אצלו, היה שיקור, נים ולא נים, טיר ולא טיר, הוא היה חציר אדום. ואף שאמרו כמדומני, מהבעל שם טוב, זכרונו לברכה, שיין קשה פחד מפיגו, בגמרא כתוב הפוך, כתוב פחד קשה, היין מפיג את הפחד. הבעל שם טוב אמר, ככה כתוב בשכחה בעל שם טוב. שבעל שם טוב אמר שאותו דבר ההפך גם, שאם יש יין קשה, אז הפחד מעורר את הבן אדם. ומאימת אביו עמד ודיבר עמו כיאות, ובאמת הוא דיבר עם אביו, הוא עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא כיאות, אבל כבר לא היה יכול לצמצם את רעיונו לדבר בלשון אביו, רק בלשון בני המדינה שהתרגל, כבר עוד פעם הוא נפל אותם על כולו. התחיל לדבר בלשון בני המדינה. התחיל לדבר מהמקום המנטלי של בני המדינה. זה כבר לא, הוא כבר לא שמח על קריבת אלוקים. הוא כבר רוצה כל מיני דברים. ושוב שמעו שונאיו את הזמנים שידעו להתראות, והתחילו שוב לשחק בו, למשכו למקומות אחרים, ולסבכהו במלחמות בעיתים הללו, כדי שלא יתראה עם המלך. מה עושים? ככה נגמר המשל. אין פה happy end אפילו. מה הוא רוצה? הרי מה פירוש? סך הכל תזרוק את הבקבוק לפח. מה, מי אומר שאתה צריך כל הזמן להשתקר? הוא רוצה לומר, נראה לי, אני לא יודע, למה הוא גמר ככה, אני לא יודע, יכול לגמור את זה גם אחרת. הוא יכול להוסיף עוד שורה, שהוא עוד פעם נותן לחיצה על הפעמון, ואז הם מדברים ביניהם שהם לעשות סימנים, שלא ישכח את השפה וכו'. ודאי שאפשר להשלים את זה, לגמור את זה טוב. מה שהוא רוצה, ידוע, אומרים שאמת יש רק אחת. זאת אומרת, אין לנו אפשרות לזייף. אנחנו לא חייבים להיות גבוהים. אבל אנחנו צריכים להיות אמיתיים. ולא נחליף את העיקר בתפל ואת התפל בעיקר לפי המדרגה שלנו. אני אסביר יותר טוב כמה זמן שנשאר, אני אסביר יותר טוב מה התכוונתי. גם אצל צדיק עליון וקדוש, שהוא מתפלל על זה שימלא כבודו את כל הארץ, אז יש שתי נקודות. יש את מה שהוא מבקש, ויש את זה שהוא מדבר עם השם. ויש עוד נקודה עוד יותר עמוקה, שאתה ציוויתנו להתפלל אליך, שהוא עושה נחת רוח להשם על ידי עצם התפילה. זה דבר שקשה לה... יש לו סיפורים לפי, אפשר ללמוד הרבה דברים. היה פעם יהודי גדול, שהוא וחבר שלו, היו שניהם היו אנשים מאוד גדולים. רק החבר היה מין קוצקר כזה, הוא היה מאוד חריף. וזה שאני מספר עליו היה מאוד לבבי. אז שניהם התפללו ביחד במניין ובשבת. ואחד, החבר הלבבי הזה, הוא היה חזן. ובסידור האשכנזי, בתפילת שחרית של שבת, יש קדושה ארוכה. כתוב, ואיננו תראינו מלכותיך. מה כתוב בהמשך, איננו תראינו מלכותיך? הדבר האמור בשירי עוזיך. והחזן התחיל לבכות, הוא בכה בדמעות שלי, שאיננו תראינו מלכותיך. ואחר כך הלך אליו החבר של הקוצקר הזה, ואמר לו, תגיד לי, תחשק לך? באמת, אתה רוצה? כל בעלי חיים מתחשק להם, הם בוכים על מה שהם רוצים. גם אתה, תחשק לך, בכית. מה אתה חושב? זה שווה משהו? מה הוא רצה להגיד לו? רצה לייאש אותו? הם היו חברים טובים. יש שתי תפילות אל בינינו תחזן המלכותיך, או איך אומרים, תחזן עלינו לשולחן ציון ברחמים. יש את ההשתוקקות, אני מדבר בכוונה, זה לא שייך אלינו בכלל. זה מדרגה, הרבה מדרגות מעלינו. הלוואי שאנחנו נבכה בבינינו תחזן המלכותיך. ונהיה כמו חיות, נהיה חיות הקודש, מה יש, זה לא רע. אבל מה שהוא רצה להגיד לו זה בדיוק הנקודה, זה ההבדל בין אנשים למלאכים. יש שתי תפילות. יש תפילה שאנחנו מבקשים שלנו יהיה טוב, לא בגשמיות, חס ושלום, ברוחניות. שיהיה טוב לנו, שיהיה טוב לכל העולמות, שיהיה גילוי אלוקות, ימלא כבודו את כל הארץ. ויש תפילה שאנחנו מתפללים ומאחלים לעצמנו ולכל העולם שלהשם יהיה נחת רוח. רק מה כמו שהרב חרל"פ אמר, להשם יש נחת רוח שיהודי הוא בגן עדן. אין לי נחת רוח מיהודי שנמצא בגיהינום. אז ממילא אנחנו רוצים גן עדן. להשם יהיה נחת רוח כשיבוא משיח, אין לו נחת רוח מהגלות. אנחנו מבקשים על משיח. אבל בעצם מה אנחנו רוצים את הנחת רוח של השם? יש שתי תפילות. התפילה הראשונה שייכת גם למלאכים, הם גם יכולים להתפלל על זה. התפילה הזאת של לעשות נחת רוח זה שייך רק לנשמות. ולמלאכים אין מושג בתפילות האלה. כי לעשות נחת רוח להשם זה לא לחשוב על עצמנו. לא לחשוב על עצמי זה כבר אומר בחירה. כל זמן שהמטרה זה אני, זה הטבע שלי. טבע גשמי, טבע רוחני, לא משנה מה. ברגע שהמטרה זה החוצה ממני, זה כבר בחירה. אם אני חסר בחירה, אז אני גרעין שמסביבו מסתובבים, פרוטונים, אלקטרונים, כמו כל הביולוגיה, אז גרעין מנטלי, זה לא משנה. אבל אם אני חסר בחירה, אז אני חייב לדאוג לעצמי. מי ידאג לי? אם אני בעל בחירה, אני יכול למסור את נפשי. תפילה אמיתית זה מסורת נפש. יש סיפור על רבי נחמן, שהוא פעם, הוא הזמין כמה תלמידים שיבואו לאכול איתו, ארוחת ערב. זה היה מאוד נדיר. והיה שם רבי נתן, שהוא עמד והתפלל. אז אחד מהתלמידים שאל, אולי יחכה לרבי נתן, אז מישהו אמר, אחד אמר, מי שזה היה, זה היה רבי נחמן בעצמו, שזה היה אחד מהתלמידים האחרים, הוא אמר, איך אפשר לחכות, לא איך אתה יודע איך הוא יחזור, תפילה צריכה להיות במסירות נפש, אתה יודע בכלל אם הוא יחזור. נראה שרבי נחמן בעצמו אמר את זה. וזה היה נראה כאילו וורט כזה, עם חצי בדיחה וזה. זה הסיפור. אחר כך רבי נתן כותב בכתבים שלו, בתוך הדרשים שלו, הוא כותב שתפילה צריכה להיות במסירות נפש, הוא מביא את זה מהמקורות, והוא כותב שם בסוגריים, ועכשיו שמעתי מפיו של רבנו, שהוא אמר את זה לדבר פשוט, כאילו דרך אגב, שתפילה צריכה להיות מסירות נפש, הוא מתכוון לסיפור הזה. זה היה הסיפור, אחר כך אמרו לו, שככה רבי אמר, שצריך להתפלל מסירות נפש. ולכן לא חיכינו לך. כן? אז זאת אומרת, מה המושג ש... אפשר להסביר הרבה דברים על תפילה במסירות נפש. אפשר גם להתפלל ככה ולהגיד שמתפלל במסירות נפש. מסירות נפש אמיתית בתפילה זה שבן אדם מתפלל שלהשם יהיה נחת רוח. זה, הוא לא חושב בכלל, לא כמו שאמרנו בהתחלה, יש מציאות של תפילה רק על הכלל ולא על הפרט וכל זה. זה גם לא על הכלל וגם לא על הפרט וגם לא על שום דבר, יש לו בראש רק עוד יותר, יש בליקוטי מהר"ן, הוא כותב בשתי מקומות, הוא שולח ממקום אחד לשני. במקום אחד הוא כותב שעיקר התפילה זה שבן אדם עומד ושמרגיש שהקדוש ברוך הוא מקשיב לו, כמו שדיברנו בהתחלה. אחר כך הוא אומר, יש תפילה יותר עליונה מזה. והוא שולח מראה מקום, שמסתכלים שם, אז רואים שכתוב שיש בחינת תפילה כזאת, שאפילו המתפלל כבר נמוג, נשאר רק הקדוש ברוך הוא. זה, תפילה כזאת רק יהודי יכול. מה זה שייך כל הדיבורים האלה? איך הם שייכים אלינו? אבל אם, לכל הפחות, יש עניין של תפילה קודם התפילה. איך אנחנו יודעים שיש עניין כזה? לפני תפילת עמידה אנחנו אומרים השם שפתי תפתח. מה זה? זה תפילה קודם התפילה. אנחנו מבקשים שהשם יפתח את השפתיים שלנו. זה אפשר גם לכוון שהשם יפתח את הלב שלנו. שהשם יפתח את הנשמה שלנו. אפשר להתפלל על תפילה כזאת. ואז תפילה כזאת היא לא חייבת להיות, זה מסירות נפש גדולה. זה לא חייב לבוא דווקא מצדיק עליון וקדוש. זה יכול להיות אצל כל יהודי. דווקא לפעמים, יהודי פשוט, שאין לו השגות ואין לו כלום. אין לו כלום, אז אין לו מה להפסיד. התפילה של הקנטוניסטים, מספרים הרבי לוי יצחק מברדיצ'ו. לא, לא יכול להיות. אבל ככה מספרים. הגזרה של הקנטוניסטים הייתה הרבה אחרי שהוא נפטר. לא יודע, מספרים על צדיק, שהוא פעם הראו לו משמיים, שיש איזו קבוצה של יהודים שהתפלל יותר טוב ממנו. אז אחרי יום כיפור, אז ביום כיפור הבא, אז הוא נסע להתפלל איתם. אז הם היו כולם חיילים, והם היו מקבלים פרנסה מבית המלך, משפחות לא היה להם, לא הצליחו להקים משפחות, הם היו הרבה שנים בצבא, חיילים יהודיים, היה בזה מקום בצפון רוסיה. וניגש הגדול שבהם, ניגש לפני כל נדרה, ואמר להם, תראו, כל היהודים מתפללים על בן חיי מזונה. אנחנו בנים אין לנו, החיים שלנו לא שווים גרוש, מזונות אנחנו מקבלים מבית המלך. מה יש לנו מה להתפלל? רק יתגדל ויתקדש מרבה. אין לנו חוץ משום דבר על מה להתפלל. הוא הבין למה התפילה שלהם יותר גבוהה מהתפילה שלנו. ואפשר להבין מהסיפור הזה, זה סיפור שנוקב יורד עד התהום, זה לא קשור במדרגות. הם היו האנשים הכי פשוטים שיכול להיות. הם בקושי ידעו לקרוא בתוך הסידור. אז זה לא קשור למדרגות, זה קשור בפנייה. בפנוי אליי פנים או פנוי אליי עורף. ככה צריך להיגמר המשל הזה. זאת אומרת, אחרי שהוא כבר השתקר, אחרי שזה, אנחנו צריכים להיות אמיתיים עד הסוף, ועל זה אפשר להתחיל להתפלל. אין לנו את זה. אנחנו, מי שחושב שהוא במדרגה הזאת, מגיע לו מכות, הוא אף פעם לא יגיע לשם, כי הוא חושב שהוא כבר שם. זה לא שייך. אנחנו בפורש לא שם. אבל אם אנחנו יודעים שכל אחד יכול להגיע לשם, אנחנו לא שם, אז זה גם כן כתוב, זה כתוב בדרך המלך, במקום אחר, כתוב שלפני התקיעות, בן אדם צריך לחשוב איפה היית כל הזמן. הוא צריך לחשוב שאומרים לו מלמעלה, אתה השליח לגלות אלוקות בעולם. עשית משהו עם זה? איפה כל השליחות שלך? אז זאת אומרת, להתפלל על זה שדרכנו יעבור דבר כזה, זה בהחלט, בהחלט אפשר. עכשיו נחבר את זה להתחלה, למשל הראשון שלמדנו, בואו נחשוב שאנחנו במערה של גנבים ושיקורים. ושם אנחנו נמצאים, אבל למען המלך. הנה יש לנו בדיוק את החיבור של כל הקצוות. מצד אחד אנחנו למטה, לא משנה, אנחנו כמו החיילים האלה. זה הנמשל בעצמו, לא צריך את המשל. אנחנו כמו החיילים, אנחנו למטה, אבל גם כשאנחנו למטה, אנחנו לא חושבים על עצמנו. עכשיו, אם תסתכלו במחזור של ראש השנה, אז תראו עוד יותר מה שביום כיפור. בראש השנה אנחנו מתפללים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתפללים על עצמנו. יום כיפור אנחנו מתפללים על עצמנו, בראש השנה אנחנו מתפללים עליו. ותמלוך, ובכן יתקדש עמך, ובכן צדיקים יראו וישמחו, ובכן תן כבוד השם לעמך, ובכן תן פחדך, אני אומר את הכל הפוך, אני לא זוכר שזה מסודר שם. אבל יש בזה בכל מיש כוונות עמוקות, זה כנגד אהבות וכנגד שמות קדושים, אבל מה אנחנו מבקשים שם? ריבונו של עולם, תושיע את עצמך. זה כל הבקשות שלנו. וכל יהודי פשוט אומר את זה, וכל יהודי פשוט פלא נפלא, כל יהודי פשוט מתרגש עם זה. ולמרות שהוא לא חושב באותו רגע מה הוא ירוויח כשזה יקרה. אנחנו צריכים לגמור, רציתי עוד סיפור קצר שגם אומר משהו, לא סיפור אחד. הכל בקשר לאותו עניין. היה בוויז'ניץ, היה אדמור, הסבא של האדמור מוויז'ניץ, קראו לו רבי ישראל. הוא נפטר בחוץ לארץ, אבל הביא אותו לארץ, הוא קבור פה. והוא קראו לו, בפי העם הוא היה נקרא אהבת ישראל, כך קראו. זה היה שמו בפי האנשים. זה אומר, הוא היה יהודי כזה, יהודי חם. אנשים מאוד אהבו אותו, הוא אהב מאוד כל אחד. פעם הוא קרא לאחד מהעשירים בקהילה שלו, ושאל אותו אם הוא רוצה שיבוא משיח. הוא רוצה שיבוא עכשיו משיח. אז הוא חשב כבר שזה איזה עת רצון, וזה הכל תלוי רק שהוא יגיד שכן, וזה... כל הסיפורים האלה, הוא אמר, כן, בטח. אמר לו, בוא, זה לא... אני שואל אותך תיאורטי, אתה רוצה שיבוא משיח? כן. אז הוא התחיל להסביר לו, מה יקרה לו כשיבוא משיח? כבר לא יהיה ראש הקהל יותר, נעלה כולנו לארץ, אף אחד לא יכיר אותך. אתה תגור בנחלה של השבט שלך, יכול להיות שהבני הקהילה שלך הם חייבים לשבט אחר. יכול להיות ששם אתה צריך להיות חקלאי ולא בנקאי ולא... קיצר, לא כדאי לו מכל הכיוונים, מכל הצדדים. ואז הוא ככה עשה כזה... אז הוא הסתכל אליו ואמר לו, אף על פי כן, אתה צריך להמשיך לרצות שיבוא משיח, כי השכינה בגלות והעם ישראל בגלות. אחר כך אמר לו שהוא יכול ללכת. זה הכל הסיפור. מה הוא רוצה ללמד? ולמה אלה שסיפרו לנו את הסיפור, סיפרו את זה אחר? בכלל, למה הקדוש ברוך הוא גלגל אותנו שנשמע את הסיפור הזה? זה שבן אדם שהוא כל כך קשור במעמד החברתי שלו ובכסף ובכל זה, שכשהוא שומע שהכל התפוגג אז הוא נרתע ממשיח, אף על פי כן בן אדם כזה קוראים לו ואומרים לו, אתה יכול. כי אם אי אפשר, אם אתה לא יכול, אז אתה לא צריך. לא סתם קוראים לו בשביל לעשות מנצחות. אז גם אנחנו יכולים. אנחנו ברוך השם בארץ ישראל, הצער של הכלל נוגע לכל אחד. אנחנו מבחינה זאת, איכשר דרה הרבה יותר מאשר באיזה עיירה שם. מבחינה הזאת, אני לא אומר אולי רשמיים הם יהיו יותר. אבל צריך לראות שהתפילות שלנו יהיו על הקדוש ברוך הוא. כמה שאנחנו יכולים בעניין שלנו, השם יעזור. שיהיה שנה טובה לכולם, אנחנו ניפגש. ביום השלישי הראשון, אחרי ראש חודש חשוון, מי נגד? בשש.